ערב טוב, שבת נקרא סדר פרשת נוח. היה שיעור לעילוי נשמת ישראל בן דינה ומייטי בת מייטי בת דובר וגם שרה בת כפי. פרשת נוח לעולם נקראת לפני ז' בחשבן, ולעולם נקראת, כמו שאמרנו בשבת, סמוך לראש חודש חשבן. ראש חודש חשבן נקרא גם ירח בול, בית וב למד בול, והיא עוסקת למעשה בשני אירועים מרכזיים. אירוע מרכזי הראשון הוא המבול, שהוא מחזיק את רוב הפרשה למעשה עד הרביעי, העולה הרביעי, וגם לאחר מכן כבר נוח יוצא מהתיבה, אבל עדיין עוסקים בו. ולאחר מכן עוסקת הפרשה בדור הפלגה ובניין המגדל בעולה השביעי. אז כל אחד שקורא את הפרשות האלה, קשה לו להשתחרר מהרושם שהפרשיות לכאורה עוסקות באירועים היסטוריים, דרמטיים, שקרו לאנושות. אולי שני האירועים הכי משמעותיים שעוסקים בכל האנושות כולה, לכאורה, זה המבול ודור הפלגה. אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים לראות איך הדברים הללו שאנחנו לומדים וקוראים הם קשורים לחיים שלנו עכשיו. אז צריך להבין מה זה מבול בחיים שלנו, ומה זה לבנות מגדל שמגיע לשמיים בחיים שלנו, ומה התיקון גם למבול, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, וגם מה התיקון לבניית מגדל כזה. למה שבכלל בן אדם ירצה לבנות מגדל, ככל שזה קשור לדור הפלגה, שראשו מגיע השמיים, ולגבי דור המבול השאלות הן לא פחות קשות, כי דור המבול זה דור שהכיר גדולי עולם. דור הזה חי מתושלח, שהיה צדיק, חנוך, אדם הראשון. אנשים הכירו את אדם הראשון, שידעו מה היה חטאו, ידעו מה נגזר עליו עונשו, הכירו את ההיסטוריה. זה לא רחוק מבחינה דורית, זה הרבה שנים, אבל זה לא רחוק מבחינה דורית מהאירועים שפותחים את התורה כולה. זה הרבה לכוס. אז לכן יש שאלה קשה, מה הם לא הבינו את זה? מה הם היו טיפשים? הם היו טיפשים להתעסק עם הקדוש ברוך הוא אחרי שהדברים כל כך ברורים, שמי שעובר עבירה הוא נענש, שלא כדאי ללכת נגד הרצון האלוקי? נכון, זו שאלה. הזוהר הקדוש שואל את השאלה הזו. הזוהר הקדוש שואל את השאלה, והוא שואל בדיוק את השאלה הזו. אומר, וכי הדור המבול היו אנשים לא חכמים, היו טיפשים, שהם לא הבינו מה הם עושים, מה יש להם לצאת נגד הקדוש ברוך הוא? מישהו יכול לצאת נגד הקדוש ברוך הוא ולהישאר יבש? זה ברור שזה, יש פה משהו שהוא לכאורה טעון הסבר, וזה לא הסבר, זה צריך להיות הסבר מהותי, הסבר אמיתי, הסבר פנימי. לא יכול, אתה לא מסביר את זה בחיצוניות. כדי להבין את הדברים, סייעתא דשמיא לאט לאט, אני אעשה להסביר כמה דברים. אדם הראשון חטא בשלושה עניינים עיקריים. ואני אומר אדם ראשון, זה אדם וחווה כמובן. אחד הוא עבד עבודה זרה, במה שהוא שמע לנחש ולא לקדוש ברוך הוא. הוא גרם לשפיכות דמים, כיוון שנכנסה מיטה לעולם, מהזמן שלו, אדם לא נאסר עליו לאכול מעץ החיים, נכון? העץ היחיד שנאסר עליו לאכול זה עץ הדעת, טוב ורע. מעץ החיים לא נאסר עליו לאכול. אז אם היה אוכל מעץ החיים וחי לעולם, זאת אומרת שלכאורה אדם היה אמור לחיות לנצח. אז הוא כנס מיטה לעולם במה שאכל מעץ הדעת טוב ורע, ומיד נסרה עליו גם האכילה מעץ החיים. נכנסה מיטה לעולם, ואדם הראשון חטא בגילוי עריות, במה שהיה מושך בעורלתו אחרי החטא, 130 שנה יושב במי הגיחון, ככה מביא המדרש, והיה מושך בעורלתו. אז אלה הם שלושת העבירות שאדם הראשון לכאורה עבר, ושכל מה שאנחנו עושים בעולם מאז, כולל אבותינו ואבות אבותינו ואברהם, יצחק ויעקב, זה ניסיון לתקן את שלושת החטאים האלה בשורשם, לתקן אותם בשורשם. השורש לחטא דור המבול נעוץ על פי המפרשים בלמך. דיברנו קצת בשבת על העניין הזה, נדמה לי. למך הוא היה הראשון שנשא שני נשים. שתי נשים, הראשון שנשא שתי נשים, ורש"י מביא את לשון המדרש, ומסביר שהיו שתי נשים, אחת הייתה לתשמיש, שהיא הייתה מקושטת ככלה כל הזמן, ואחת הייתה לבנים, להוליד בנים, והיא הייתה מסתובבת כאלמנה. כן, הייתה עצובה, לא היה לה לא קישוטים ולא הייתה מקבלת מעדנים וכו'. הדברים מופיעים במה שכתוב, ויקח לו למך שתי נשים, זה פרק ד' פסוק י"ט, אומר רש"י שתי נשים, כך היה דרכן של דור המבול, אחת לפריה ורבייה ואחת לתשמיש. זו שהיא של תשמיש, משקה כוס של עקרין, נותן לה לשתות כדי שתתעקר איזשהו משקה, כדי שתעקר, ומקושטת ככלה ומאכילה מעדנים. בחברתה, זו שהיא לפריה ורבייה, נזופה כאלמנה. נזופה כאלמנה, מסתובבת, כן. זאת עדה. עדה הייתה לפריה ורבייה, רש"י אומר, איש של פריה ורבייה, על שם שמגונה עליו ומוסרת מאצלו. הוא היה מרחיק אותה מאצלו. עדה זה מלשון סורה, סורה, לחם מפה. בצילה, איש של תשמיש, על שם שיושבת תמיד בצילו, דברי אגדיים בבראשית רבה. ככה אומר רש"י. מי שילך לבראשית רבה, ימצא את הדברים הללו כתובים, רש"י כמעט מצטט אותם, שם זה כתוב בעוד איזושהי עריכות, אבל הרעיון הוא ברור. למך הוא אבי השיטה המשונה הזו שלנו, כשאנחנו חושבים ככה עכשיו, סביב שולחן ערוך, בנחת ובשקט, זה נשמע דבר הזוי. למה שבן אדם יעשה דבר כזה? משתי אנשים הללו של למך נולדו לו ילדים. השמות של הילדים האלה הם שמות מעניינים, כי שם הראשון היה יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. שם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור בעוגב. בצילה גם היא ילדה לקראת, המדרש אומר, לקראת זקנתה, היא ילדה את תובל קין. היא ילדה גם את נעמה, אבל אני מתייחס כרגע לבנים. אז יש שלושה בנים, יבל, יובל ותובל. מה חוזר בכל השמות שלהם? בל. שורש בל. מה השורש של המבול? בל. שורש של המבול גם הוא בל. ומה השורש של מגדל בבל? בבל. בל. הנה כבר יש קשר בין שורש החט, שורש החט שנמצא אצל למח, שמתחיל להשחית את דרכו על הארץ, הוא לא הראשון, אדם לא אנוש, בזמן אנוש התחילו לעבוד עבודה זרה, והמדרש מביא שבזמן אנוש הוצף העולם, שליש העולם הוצף במים, לא ממבול. לא כתוב באיזה אופן הוא הוצף, אבל בין אם זה היה צונמי ובין אם זה היה סתם עלייה במפלס הים, שליש העולם הוצף במים כבר בזמן אנוש, כיוון שכמו שכתוב בספר הדורות, הוא מביא בשנת ריש סמכבב, אנוש שהיה בין למד א' שנה, כפר באל התברך שמו והתחיל לקרוא עבודה זרה, שהיה נוח בין 480 שנה. ואז היה גזירת המבול וכו'. והוא ממשיך, הוא מביא פסוק מעמוס, מהנביא עמוס, ועל סמך הפסוק הזה הוא אומר, ועל סמך המחילתא, מה שכתוב במחילתא, במדרש שנקרא מחילתא, כי שני פעמים הציף ים אוקיינוס שליש עולם, אחד בימי אנוש. זה כבר בימי אנוש התחיל עבודה זרה, התחילה תגובה, כן, הייתה תגובה של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו עוסקים עכשיו במבול, והמבול השורש שלו הוא בלמח. יש קווי דמיון בין המבול לבין מגדל בבל, לא רק ששניהם הם שורש בל, בית למד, אלא שאנחנו יודעים שעיקר התלכול של דור המבול, כמו שהגמרא בסנהדרין מביאה, כי השחית כל בשר לדרכו על הארץ. אמר רבי יוחנן, מלמד שירביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה, והכל על אדם ואדם על הכל. תקשיבו טוב למילים, זה מילים שאם אדם מעיין במה שכתוב הוא מצטמרר. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אמר רבי יוחנן, מלמד שירביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה, והכל על אדם ואדם על הכל. המדרש רבה אומר, שם רבי סימון, אומר, סליחה, בשם רבי יונה, אומר, דור המבול לא נימוכו מן העולם עד שכתבו גימומסיות לזכר ולבהמה. גימוססיות זה כתבו כתובות, היו עושים כתובה, היו מתחתנים עם בהמות ועם זכרים. אמר רבי סמלאי, אם זכר הוא בהמה, זכר הוא בהמה, זכר זה משקף זכור, בהמה זה בהמה רובעת אותם. אמר רבי סמלאי, בכל מקום שאתה מוצא זנות אנדרלמוס יבא על העולם והורגת טובים ורעים. אמר רבי עזריה ורבי יהודה בר סימון בשם רבי ישוע בן לוי, אמר, על הכל הקדוש ברוך הוא מעריך אפו חוץ מן הזנות. ויש פה עוד עריכות במדרש על העניין הזה של גילוי עריות, שהיה בזמנם גילוי עריות לא רק כפשוטו, לא רק העריות שאנחנו מכירים אסורים בפרשת אחרי מות קדושים, אלא גם מה שהזכרנו עכשיו, שזה גם שהיו עושים גימומסיות בין זכר לזכר ובין אישה לבהמה ואיש לבהמה, ושם ירחם ויציל. אומר הזוהר הקדוש, מה היה חטאם? היה חטאם שהיו מרביעים, היו מין מה? ושהיו לא צריך איסור, זה טבעי, זה דבר טבעי, לא צריך איסור. איסור מתחיל שבן אדם מתקלקל לו הראש. מתחילים, אז אז צריך איסורים. אבל כל זמן ש... מה זה בריאה? מה זה להיות בריא? להיות בריא זה להיות קרוב לבריאה. בריא זה משום בריאה. אדם שהוא בריא, הראש שלו בריא, הגוף שלו בריא, הוא קרוב לבריאה. ככל שאתה מתרחק מהבריאה בהתנהגות שלך, במחשבות שלך, בהלך הרוח שלך, אתה פחות בריא. כי אדם יש לו, שהוא חי טבעי, את המציאות, שהוא מבין את המציאות כמו שהיא נבראה, הוא לא צריך כמעט איסורים. כמה מצוות היו לאדם הראשון? שבע. לבני נוח, שבע מצוות. שש מצוות לא תעשה, במצוות עשה אחת. זה כנגד 613 מצוות שיש לנו היום. איך יודעים? מביאים חז"ל ככה, 6, כמה זה בגימטריה? שין ושין, 6, 600, ועוד אחד לא תעשה, 1 בגימטריה 13, 600 ועוד 13, 613 מצוות. יש בשש מצוות לא תעשה שקיבלו בני נוח, ואחד מצוות עשה זה 1 בגימטריה 13, א' ח' ד', ושש, שש, שש, שין, שין, זה 600, ביחד 613 מצוות. אז המצוות הראשונות, 7 מצוות בסך הכל, היו כנגד כל התרייג שלנו. למה אנחנו צריכים תרייג מצוות? כי כל כך התרחקנו מן הבריאה, שאנחנו עכשיו פחות בריאים, וצריכים בשביל לחזור לבריאה, בשביל לחזור לבריאות, צריכים הרבה יותר סייגים, גם בעניינים שהם כמעט לא הגיוניים. למה שאדם ירצה להתאבד? יש איסור להתאבד. למה שאדם ירצה להתאבד? אדם בריא לא רוצה להתאבד. אין סיבה. אין סיבה בעולם. הוא נולד בשביל לממש את החיים שלו פה. בעצם צריך לרצות לחיות כמה שיותר, כדי לממש את החיים כמה שיותר. אז למה שאדם ירצה להתאבד? יש איסור בתורה להתאבד. אסור לאדם להתאבד. אסור לו. למה שיקבל איסור כזה? כיוון שהתרחקנו, אנחנו מקבלים את האיסור. כל מקום אומר הזוהר הקדוש, מה היה חטאם של דור המבול? כמו שרש"י מביא, גם רש"י מביא את הדברים, אומר, כי השחית כל בשר, רש"י אומר, אפילו בהמה חיה ועוף נזקקין לשאינן מינן. אומר הזוהר הקדוש, היו יודעים לעשות בשמות הקודש, בכל מיני כשפים וקסמים, היו יודעים להרביע ולזווק חיות עם בהמות, בהמות עם חיות, זבוב עם פיל, ציפור, זה הדוגמאות אני מביא, לא כתוב בזוהר. לטאה עם דוב, היו יכולים לעשות כל מיני ערבוביות, ערבוביה של דברים שהם מין בשאינו מינו, בשאינן מינם, היו עושים את זה. מה הייתה כוונתם בדבר הזה? כוונתם בדבר הזה הייתה להשחית. מה הכוונה להשחית? לקחת את מעשה... בדיוק, בדיוק. לקחת את מעשה הבורא פה בארץ ולשנות אותם פה בארץ. מה היה חטאם של דור הפלגה, מגדל בבל? הם רצו לעלות מעל השמיים, נעשה לנו מגדל בראשו בשמיים, ולשנות את ירידת המזל. לא לשנות את המעשים של הקדוש ברוך הוא פה בארץ, אלא לשנות את הרצון כביכול האלוקי, או את הכוונה האלוקית, או לכפות על הרצון האלוקי את מה שהם רוצים. במה? הכל באמצעות שימוש בשמות הקודש, כמו שאפשר לראות משיריהם. ידעו כל השמות, כתוב במפורש שהם ידעו. אני מיד אקריא לכם. אמר רבי יצחק מן דיידי, אבל אחידו טיפשותא בליבאי. אמר רבי יצחק, הם ידוע ידעו, כן? על השאלה, מה הם היו טיפשים? שאלתי אתכם קודם, וכי היי טיפשותא אבו קאמרי, מה הם היו טיפשים? הם אמרו דברים מטופשים. אלא בדין דאבו ידי כל עינון חוכמתן וכולהום ממנן דאלמה ותפקדן עלי ובאבו מרחצן בהו. אלא בגלל הפוך, בגלל שהם היו יודעים כל אלו החוכמות וכל ממוני העולם, כל השמות של המלאכים שאחראים על הכוחות בעולם שהופקדו עליהם והיו בוטחים בהם, רחצן, מרחצן בהו, והיו בוטחים בהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השיב את העולם להיות כולו מים, להיות כולו מים, ומחה את היקום, מחה את היקום. זו הייתה התוצאה. אומר הזוהר הקדוש, ביום אוי דאנוש, אפילו ינוקי, אפילו תינוקות, דאודרה כולו אבן, אבו משגחן בחוכמות עליונות. היו יודעים אפילו התינוקות את כל החוכמות העליונות. חוכמות עליונות, הכוונה, שימוש בשמות הקודש ובלשון הקודש. מי שרוצה הוכחה שהם דיברו בלשון הקודש וכולם דיברו עברית, לשון הקודש, ימצא את זה גם בזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש בסתרי תורה, קום תרדאור מנה, מקימי העיר, מקימי המגדל, ממללן בלשון הקודש. מדברים בלשון הקודש, דמלאכי השרת ישתמודן בהו, ולא אבא ממללן בלשנה אחרא. הם היו מדברים בלשון שמלאכי השרת מדברים בה, ולא היו מדברים בלשון אחרת, רק בעברית, רק בלשון הקודש. ודאי, היו לומדים, בטח.
היו לומדים, ולמרות שהם למדו, הם היו בידיעת
מוח. הנה חינם. כן, כן. כולם למדו, כולם למדו, כמו שמופיע בספרים, וגם הזוהר מביא את זה, שנוח בעצמו למד אצל חנוך, שלמד אצל אדם הראשון, והיו לו הספרים שלהם, כך אומר הזוהר במפורש, היה להם הספרים שלהם, ולמדו את הספר של אדם הראשון וספר של חנוך. כל סודות הבריאה יש שם. ספר של אדם הראשון, ספר של חנוך, זה הכוונה לספר יצירה. אברהם אבינו כתב אותו, אבל הם למדו אותו. הם למדו אותו. זה מאוד. אז זה היה העניין שלהם. מה היה עיקר הקלקול בדור הפלגה? הרצון שלהם לשנות למעלה. באילו אמצעים הם רצו לשנות? באמצעות הדיבור והדעה. לפתח מודעות כזו שהיא משוחררת כביכול מהתלות בקדוש ברוך הוא. מה היה הדין בדור המבול? מי המבול קשים כשכבת זרע, כך כתוב בגמרא בסנהדרין קופחת, וברותחין קלקלו וברותחין נידונו. זה היה העניין שלהם. ומה היה הדין אצל דור הפלגה? הם רצו לקלקל בדיבור, והייתה להם מודעות מאוחדת. הם היו מאוחדים מאוד. כן, שפה אחת. הם היו שפה אחת, מאוחדים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, עם אחד זה שפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות. אבא נרדה ונבלה שפתם אשר לא ישמעו. נעשה להם בלבול, נבלה מלשון נבלבל. נעשה להם נבלה את שפתם, עכשיו הם יכולו לדבר כל אחד לשון אחרת. כבר אין רק לשון הקודש, אין אחידות. הדעה מתבלבלת. כשהלשון מתבלבלת, הדעה מתבלבלת. כל אדם פתאום משתבשת לו הלשון, זה כי הדעת שלו השתבשה באותו רגע. בורחות לו מילים, זה שיבוש הדעת. יפה מאוד. יוצא שיש למעשה שני שורשים בשני החטאים הללו. חטא הראשון זה שורש, חטא דור המבול, השורש של החטא, והקלקול הוא בעולם המעשה, הוא פה למטה. במה שאדם מגלה יומרה שהוא יכול לעשות יותר טוב מהקדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא נעשה איזה מין מדען כזה, מדען על, ומתחיל לפתח יצורים שהקדוש ברוך הוא לא חשב שצריכים להיות בעולם. אז הוא מפתח עכשיו כל מיני חיות חדשות. נכון? חיות. הוא מפתח חיות. בהמה עם חיה, חיה עם בהמה, אדם עם בהמה, חיה עם אדם. מערבב את הכל. זה ערבוביה. עכשיו יותר חכם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא ידע שצריך זבוב עם פיל, אז הוא יעשה זבוב עם פיל. זה כבר לא כל כך רחוק ממה שאנחנו מכירים במציאות. זה כבר לא כל כך רחוק. גם בחיים שלנו, הרבה פעמים, אדם עלול לחשוב שהוא יודע יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה ככה, אמר ככה, נותן לך, כמו שהזוהר קורא לציוויים הללו של הקדוש ברוך הוא, עצות, עצות טובות, ואתה מחליט לא לשמוע על העצה. זה כמו אדם שאין לו שום מושג בכלכלה, בבנקאות, במניות, לא משנה במה, שום מושג. עכשיו הוא הולך אל המומחה הכי גדול בעולם באותו תחום. הולך אל המומחה הכי גדול בעולם באותו תחום. אדם בא עכשיו מהכפר, בחיים שלו לא קנה מניה ולא מחר מניה. הוא בא עכשיו אל המומחה הכי גדול, אל האורקל של הבורסה. זה שכולם משחרים לפצחו וכל עצה שלו שווה זהב. הוא שומע את העצה והולך ועושה משהו אחר לגמרי. הוא אומר, אני יודע יותר טוב. אמר לכם הגיוני? לא. אומר הזוהר הקדוש, המצוות בתורה נקראות עצות. עצות, עצות. בזוהר הקדוש המצוות נקראות עצות. מי נותן לנו את העצות האלה? בורא עולם. בורא עולם נותן לנו את העצות, וכשאנחנו עוברים על העצות הללו, אנחנו מגלים דעתנו שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב ממנו. הלכנו אל המומחה הכי גדול לבריאה, ועכשיו אנחנו עושים בבריאה משהו אחר ממה שהוא ייעץ לנו לעשות. זה הגיוני? זה לא הגיוני. דור המבול הייתה להם יומרה שהם יכולים לעשות בארץ יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. לכן, בכל סיפור המבול, תמצאו רק שם אלוקים. שם אלוקים. שם אלוקים, אין שם שם הוויים. שם אלוקים. אלוקים, אלוקים, בער אלוקים, אלוקים. למה? זה עניין, אלוקים זה גימטריה, הטבע. הטבע. הטבע, הטבע לוקח אותנו, אמרנו, טבע זה נוטריקון, טוב ורע. טוב ורע. טוב ורע. זה טבע, נוטריקון. זה דין. למה? כי זה צמצום. כל הטבע מצמצם את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, בשביל שאנחנו נוכל להתייחס אל המציאות. אחרת, אם המציאות הייתה מתפשטת לנצח, אז לא היה לנו מה להתייחס, גם אנחנו לא היינו פה. אז יש טבע, יש צמצום של הקדוש ברוך הוא, שהוא מצומצם בדעת טוב ורע, בדעת שלנו בטוב ורע, וכשאתה בוחר בדעת טוב ורע ללכת עם מצא שגויה, שהיא בגלל שאתה ארוגנטי, אתה, יש לך יומרות, אתה אומר אני יותר חכם מכולם, אני יותר מבין, אני יותר... אז מגיעים לשגיאות, מגיעים לרבוביה. והרבוביה הזו היא לעולם הרת אסון. זה נכון לכל דבר בחיים. בכל מקום שבו מתחיל להיות הרבוביה, אז מגיעים למעשים אסורים, מגיעים לתומעה, מגיעים למקומות שהאדם לא היה מעלה בדעתו שהוא יכול לרדת אל אותה דיוטה תחתונה, אל הבור הנורא שהוא פתאום מוצא את עצמו בו, והוא לא מבין איך הוא הגיע לזה. הוא לא מבין איך הוא הגיע. ממה זה מתחיל? משבירת המסגרת. שבירת המסגרת. ביטול מחיצות. ביטול גדרות. סייגים. כל מקום שלא השארת סייגים, שביטלת מחיצות, שהפכת כביכול את הכל לשוויוני. זה המצאות ש... המצאות... סליחה לביטוי, חוץ מהמילה מטומטמות, אני לא יודע איך לקרוא להן. שהכל שוויוני. שום דבר לא שוויוני במציאות. שום דבר. אין שום דבר שוויוני במציאות. כלום. הדבר היחידי שהוא שוויוני זה היחס בינינו לבין הבורא. אז כל אדם ביחס לבורא הוא באותו מקום. הוא בשווה רחוק ממנו, קרוב אליו. תלוי איך מסתכלים על זה. אבל חוץ מזה... אין שוויון בין איש לאישה. מי שחושב שיש שוויון בין איש לאישה יש לו בעיה קשה מאוד בהבנה. אין שוויון לא מבחינה פיזיולוגית ולא מבחינה ביולוגית ולא מבחינה תפקודית ולא משום בחינה שהיא. אין שוויון. האישה ברור בהגדרה היא יצור על, היא הרבה יותר מאשר גבר בכל המובנים. צריך להכיר בזה וצריך להבין את זה. יצור על, ואין מה להשוות בכלל. איך אפשר להשוות? ויש לה את התפקידים המיוחדים ליצורי על שגבר לא יכול לעשות אותם. בראש ובראשונה להביא חיים לעולם. להביא חיים לעולם זה בראש ובראשונה להיות מי שהוא מסוגל להשפיע את החיים לעולם ולהמשיך חיים לה ולעובר ולשתי נשמות בו זמנית. לגבר אין את היכולת הזו. אין ולא תהיה לו. ולא תהיה לו גם. כי ברגע שתהיה לו זה לכתוב גימוססיות לזכר. והעולם מיד הולך, אתה מבלבל, אתה מערבב, אתה עושה בלבול, מיד מידה כנגד מידה, בא הקדוש ברוך הוא עושה בלבול. עושה בלבול, פתאום הימין יגעו, פתאום צונמים, פתאום... סופות גשמים לא מוסברות והכל, ומים יתחילו לעשות ניקיון. המבול זה עונש, אבל המבול, אומר האדמור הזקן, זה גם מקווה. מקווה לעולם, מקווה טהרה. זה גם עונש וגם מקווה. בו זמנית. אין דבר מצד הבורא שהוא לא לטובה. אז מה טוב בזה? אתה מקבל אחרי זה עולם זך. אתה מקבל אחרי זה עולם נקי. אתה מקבל עולם שעשה ריסטארט, שהתחיל את עצמו מחדש. ואז אתה רואה שהמים יורדים, אז יש פתאום הבחנה בין מים למים. מפסיקים המים מלמעלה לרדת למטה, והמים מלמטה מפסיקים לעלות למעלה, כמו היום השני. אחרי זה ותראה היבשה, כמו היום השלישי. אחרי זה יש לך את היונה, יש לך את העורב, מתחילים להיווצר בעלי החיים, מתגלים המאורות, כן, העננים יוצאים, מתגלים המאורות, אחרי זה בריאת החיות, העופות וכו', עד יציאת נוח מהטבע, שהיא כנגד בריאת האדם הראשון. מתחיל העולם מחדש. אז יש שורש של חטא, יש את התיקון שלו. בחיים שלנו, בראש ובראשונה, לא צריך להגיע לחטא. איך אתה לא מגיע לחטא? אתה לא מגיע לחטא במה שאתה שומע על היצות, ובעיקר שומר על גבולות, גדרות, סייגים ומחיצות. כל מה שנשמע כביכול מגביל את האדם, ומה שמאפשר לנו בסופו של דבר להתפתח בצורה מתוקנת ובריאה. כל מה שנשמע שכביכול פריצת הגבול, שבירת המחיצות, נותן לך אפשרות כאילו להגיע יותר רחוק, יותר קדימה, זה בדיוק הפוך. זה לבלבל, לערבב, והוא מוביל בסופו של דבר למקומות מאוד 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 לא טובים, מאוד לא טובים. דוגמה, נתתי היום דוגמה אחת, זה דוגמה בחתונות. בחתונות, חתונה, הזמן של החופה שקול כנגד מעמד מתן תורה. שומעים? מעמד מתן תורה. יש איזה מנהג שהתפתח, שהוא לא יודע, מביא אותו לדעתי מהגויים באירופה, ששמים כיסאות, שמים כיסאות לשבת בזמן החופה. שמים כיסאות. ניחא, אם מדובר באנשים מאוד מבוגרים, הסבא רבא, סבתא רבא, אנשים שקשה להם לעמוד, שמים להם איזה כיסא לשבת טוב, לא יכולים לעמוד. אבל לאנשים סתם יש עניין גדול לעמוד בחופה. למה לעמוד בחופה? זה מעמד הר סיני. טוב, אז אם החופה זה מעמד הר סיני, אז כל אחד מבין שאם הוא היה עכשיו עומד מעמד הר סיני, הוא לא רוצה שהמעמד הזה יסתיים, שיהיה ארוך, שהרב ידבר, ושישירו את הברכות לאט לאט, ושהחתן יעשה את כל המנהגים והקלה תעשה את כל המנהגים, ויבקשו בקשות. אדם רוצה שימשך מעמד הר סיני. העידנה, לא שייך בכם, אבל אני אומר, ראיתי זה פעם פעמיים כאלה, שהחופה נמשכת 20 דקות, חצי שעה, זה אנשים מתחילים לנוע בעצבנות, ואם יחס בשלום, כן, במרכאות, נמשכה 40-45 דקות, חצי מהאנשים נוטשים את אזור החופה וחוזרים לאזור הדשא, לא יודע לאן. החופה זה עיקר החתונה. אחרי זה יש סעודה ושמחה, שעניין גדול מאוד לשמח חתן וקלה. כל המשמח חתן וקלה זוכה בעזרת השם לראות בבניין ירושלים, וזוכה בחמש קולות ועוד ועוד ועוד. יופי. אבל לא יכול להיות שהחופה תהיה 20 דקות, חצי שעה, רבע שעה, אומרים לרב מהר מהר מהר, הכל מהר 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 מהר, ואחרי זה השמחה תהיה 4 שעות. זה לא הגיוני. מעמד הר סיני צריך לתפוס עיקר הדבר, וסביבו צריך להיות גם בוודאי שמחה גדולה ועצומה, וגם לשבת לאכול סעודת מצווה. זה בסדר, לא, אף אחד לא ישמע שאני לא, שחס שלום אני נגד זה, הפוך, בעד, וצריך שמח חתן וקלה כמו שמחת בית השואבה, לעשות סלטות באוויר, שמח אותם. אבל זה לא עיקר הדבר. עיקר הדבר זה שמהרגע שנגמרה החופה, ולפעמים גם בחופה עצמה, אין שמירה על מחיצות, אין שמירה על הגבולות, אין שמירה על הגדרות. ואז, אחרי מעמד כל כך קדוש, מתחילה המוזיקה ונהיה סלט, וערבוביה, ובבל, ובלגן. והדבר הזה, זה לפתוח את הדלת ולבקש מהשכינה לעזוב את המקום. השכינה לא נמצאת במקום של בלגן וערבוביה. אני לא רוצה לתת עכשיו את הדוגמאות, אפשר להאריך בזה, אבל תסתכלו לאורך כל התורה כולה, בכל מקום שיש אי סדר, שיש אי סדר ואין שמירה על גבולות ברורים, שכהן לא עושה עבודה של כהן ולוי עושה רק את העבודה של לוי, וישראל עושה את מה שמותר לו ולא עושה מה שמותר לכהן והפוך, וכשמגיעים נשים עם האנשים לברבוביה אז יש כל מיני עבירות של קברות התאווה וחטא העגל וכל המקומות האלה, זה מקומות שבהם לא נשמרו גבולות, לא נשמרו מחיצות, לא נשמרו גדרות וסייגים. זה מקום לא טוב. אז זה רק דוגמה. אדם יכול להסתכל סביבו לאורך השנה, בהיקף השנה, שנת החיים, וגם ביום יום שלו, ולראות באיזה מקום הגבולות אצלו נפרצו, באיזה מקום המחיצות אצלו לא חזקות, לא מחוזקות מספיק, אם זה בצניעות, אם זה בצניעות הדיבור, אם זה בצניעות הלבוש, אם זה דברים חשובים ביותר, אם זה בבינו לבינה. גם איש ואישה יש גדרות ויש סייגים ויש גבולות שאין לעבור אותם. אין לעבור אותם. זה לא רק בזמן מסוים בחודש, אלא זה בכלל. יש גבולות בצורת ההתבטאות, מה מותר ומה אסור. פריצה של גבולות יכולה להיות הרסנית. זה לא משנה אם זה הגבר פורס את הגבול או האישה פורס את הגבול. יש דברים שלא אומרים לעולם. לא, לעולם לא אומרים. כל אחד יודע את זה, אני לא מחדש לכם כלום, אני יודע, אבל אם אישה אומרת לגבר, אתה לא גבר, היא עשתה נזק ככל הנראה בלתי הפיך. בלתי הפיך. גבר הוא יצור שצריך כל הזמן חיזוקים. כל פגיעה בכבוד שלו היא יכולה להיות הרסנית. הרסנית. הוא קצת, אולי לא קצת, כמו תינוק, כמו ילד קטן. הוא צריך חיזוקים, כל הזמן חיזוקים. אתה חזק, אתה גיבור, אתה חכם, אתה נבון, אתה כל יכול, אתה אין דימן, אתה יכול להיות ראש הממשלה, אתה יכול נשיא ארצות הברית, אתה יכול להיות. כל הזמן. לא משנה מה הוא עושה. עושה את השגיאות הכי גדולות. קודם כל, לפמפם לו טוב, עידוד, כוח. זה ודאי אדם, כל אישה צריכה לדעת את זה. זה דברים עיקריים. אם פורצים את הגבול ובדיבור אומרים דברים הפוכים, שזה פריצת גבול, אתה לא גבר, אתה לא יודע לסגור קצוות, אתה לא יודע לעשות, אתה לא יודע, אתה לא יודע, א' הוא הופך להיות לא יודע, ב' הוא עלול להפוך להיות לא גבר, ואם חס ושלום הוא נמצא במקום אחר את זה שאומרו לו שאתה גבר ואתה זה ואתה זה, זה יותר גרוע מהנחש וחווה, יותר גרוע שם הפיתוי. זה צריך לזה, לא לפרוץ את הגבול של הדיבור, והפוך, גם איש, להגיד לאישה מילים שלא צריך להגיד אותם, זה פריצה של גבול. ובמקום כזה של פריצה של גבול, לאורך זמן יש קלקול. זה צריך לדעת לגבי נשים, יש להם זיכרון אינפיניטי. זה הולך עד הקץ. עד הקץ, זה לא נשכח לעולם. שום דבר לא נשכח לעולם. יש להם זיכרון טוב. אז זה אדם יכול להגיד אמירה, בעיד נדר איתך, הוא שכח מזה, אצל גבר הזיכרון קצר, הוא שוכח אחרי שתי דקות, הוא שכח מה הוא אמר, הוא שכח על מה הוא רב, הוא שכח בכלל שהוא רב, אבל אם בעוד 20 שנה, באיזה רגע אינטימי, אפילו מתוק, פתאום זה זה, עכשיו אתה אומר שאתה אוהב אותי, אתה זוכר שאמרת לי, כאילו זה היה אתמול אצלה, אתה זוכר שאמרת לי ככה וככה? אני אמרתי לך ככה וככה? אני לא אמרתי דבר כזה בחיים שלי. אני לא אמרתי. היא אמרת לו, לא, לא אתמול, לפני 20 שנה. היא זוכרת.
ביום שני בשעה 4.
אז למה להגיע לשם? שמור על הגבול. אחד הגבולות זה הפה. בשביל זה יש לפה שני רסנים, גם שפתיים, גם שיניים, לסגור אותו. שתיקה שווה זהב, מילה בסלע, שתיקה בטרי. שתיקה יותר טובה מהכל. לא שתיקה של אלימות, אבל של אילם, אילם זה לשון אלים. אדם צריך לדעת שאישה לא יכולה לסבול שתיקות. שתיקה כלפי אישה זה כמו אלימות, זה כמו להרביץ. לא מסובבים גב, אני אבו עלי, אני דרויש, אני לא מדברים ככה, אני לא מדבר, אני לא עונה. אני לא עונה. כן, אל תענה בעידנה דרך, תפתח אוויר, תשתה כוס מים קרים, אבל אחרי זה אתה צריך לדבר. אם אתה ממשיך לשתוק, זה כמו שאתה נותן לספירות. זה כמו אלימות. אין הבדל בזה. צריך לדעת, לדבר. אז יש גבול לריב, יש גבול לסגנון הדיבור, יש גבול לצורת הלבוש, יש גבול לצורת ההתנהגות, יש גבול לאיך מסתובבים בחוץ. וכל דבר כזה צריכה להיות גם מחיצה וגם גבול מוגדרים, מוגדרים. בדור המבול כל הגבולות האלה נחצו. הגבולות האלה מתחילות להתשתש כשהדעת מאבד את הגבולות שלה. בדעת, הגבולות צריכות להיות בדעת, בדעת, בדעת. הדורות האלה עד נוח, הדורות האלה נולדו, כר המובא במדרש אבקיר, תוספות מביא את זה באיזה מקום, וזה מובא גם בסדר הדורות, כל בני האדם עד נוח נולדו עם ידיים בלי חילוק אצבעות. הידיים היו כמו סנפיר, ככה, אבל אין אצבעות, ככה. מה? כמו כסייה בלי אצבעות, בלי זה. אומר ככה, אומר, כל הנולדים קודם נוח היו ידיהם אדוקות שלמות בלי פירוד וחילוק אצבעות. מה הנתון הזה חשוב למדרש להגיד? היו בעלי כוח, היו בעלי כוח עצום, הם היו חורשים עם הידיים. היד הייתה כמו שופל, אתה עושה מחרשה, במקום מחרשה היו בעלי כוח אדיר, יש במדרשים סיפורים מדהימים, הם היו הולכים טייל, היו עוקרים ארזים בידיים, כמו שאדם לוקח קיסם לחצות שיניים, לוקח מאיזה עשר, כמה זה קל לשבור את זה, נכון? לחצות שיניים, הם היו עושים עם עצי ארז ככה. היו גיבורים גדולים, עם הידיים היו חורשים. אבל מה המדרש רוצה להגיד שבזמן נוח פתאום התפרדו להם האצבעות? מה יש באצבעות? האצבעות, האצבע רומזת לדעת. האצבע רומזת לדעת. מה יש באצבע? אצבע בגימטריה 163. שזה שם של הקדוש ברוך הוא, שם קדוש, שהוא בספירת הדעת. איך זה? יש שם של הקדוש ברוך הוא בספירת הדעת, זה נקרא שם אהבה בוו. א' ה' ו' ה'. כמו ראשי תיבות את השמיים ואת הארץ. השם הזה שכותבים אותו במילוי יהודים, א' כותבים א' למד פי, ה' ראשונה כותבים ה' י', ו' כותבים ו' י' ו', וה' האחרונה ה' י', השם הזה עולה בגימטריה בדיוק 163, והוא בספירת הדעת. לכן אדם שרוצה לדעת משהו מצביע. נכון? שמשה רבנו התקשה במראה המנורה. איך תהיה המנורה? איך עושים את המנורה? אז מה כתוב שם? הראו באצבע. כשמשה רבנו התקשה במחצית השקל, מה כתוב שם? הראו באצבע. מראה לו באצבע. למה דווקא באצבע? למה האצבע הזו נקרא אצבע מראה? האצבע שלנו נקרא אצבע מראה, כי היא מראה לך, אין ראייה אלא חוכמה, היא מלמדת אותך מה צריך להיות, נכון? אתה אדם יכול עם האצבע להגיד לך מה הוא רוצה, אני, אתה, לשם, לכאן, יכול לדבר עם האצבע. איך אתה מדבר עם האצבע?
זה כאלה
אנשים שמנהלים את העולם עם האצבע. אז איך אתה, מה האצבע? זה דעת, יש בדעת באצבע כביכול. וגם עם התורה, נכון. גם כשאדם עולה לתורה, אז שהוא להלכה צריך להסתכל באותיות, למצוא את הראשי תיבות של שמו וכו', אבל גם אם הוא רחוק, לא רואה ראשי תיבות, לא רואה שום דבר, יש עניין שיראה באצבע לתורה, וזאת התורה, וזאת התורה. מראה באצבע לתורה. למה? כי התורה היא מה שנותן לנו את הדעת. אז אצבע זה עניין של דעת. כשהיו הידיים שלהם אדוקות, זה אומר שלא היו להם אצבעות. הדעת שלהם הייתה מקולקלת. בא נוח, הוריד דעת לעולם. בזמן שנוח ירד, הוריד דעת. איך אנחנו יודעים שהוא הוריד דעת לעולם? ראיה מפורשת מהכתוב בתורה. עד זמן נוח היו חורשים בידיים. מה עשה נוח? מה עשה נוח? כשהוא יוצא מהטבע, מה הוא עשה? מתקן להם מחרשה, נכון? כתוב במפורש מה נוח עשה. נקרא את זה בפנים. נקרא רגע בפנים, הוא יוצא מהטבע. סליחה, זה בסוף הפרשה הקודמת. בסוף הפרשה הקודמת כתוב ככה: ויקרא את שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו. הידיים היו עצובות. מה פשט עצובות? תעזבו, עיצבון זה לא הם היו עצובות באמת בהפך משמחות, אלא עצובות זה לא מעוצבות, לא מעוצבות. רון, ילד עצוב זה ילד שניסו לעצב אותו. ילדים, אנחנו לא צריכים לעצב אותם. אתה מעצב ילד, אתה מעציב אותו. ילד לא צריך, ילד צריך לחנך אותו, לא לעצב אותו. בכל אופן, אז כתוב כך: זה ינחמנו, אומר רש"י, יניח ממנו את עצבון ידינו, עד שלא בנוח לא היה להם כלי מחרשה, והוא הכין להם. והייתה הארץ מוציאה קוצים ודרדרים וכו' וכו'. ראיתי חידוש, מקווה שהוא נכון, מחרשה גימטריה 553, כמו תקן, תקן 550, וגימל 553, תקן גימל, שהוא תיקן בשלושה תחומים, בינו לבין עצמו, בינו לבין קונו, ובינו לבין אחרים. ככה מביא, גם בהקשר, בדומה לזה, מביא, הולך גם המגלה, זאת אומרת, אני הולך בעקבות המגלה העמוקות, רבי נתן לנדמן, נתנטה, סליחה, לא לנדמן, שפירה, שהוא המגלה העמוקות, שאומר, תיקן להם החרשה, עשה להם תיקון בעולם, הכניס שכלול לעולם. למה? כי קיבל דעת. הדעת הזו שקשורה לעצבות. בכל אופן, אז אדם צריך דעת איפה לקבוע את הגבולות ואיפה להציב אותם. יצאנו עכשיו מהימים הנוראים, מימי אלול, מימי תשרי, אנחנו יוצאים, נכנסנו לחודש חשבן. צריך קודם כל לדעת לקחת איתנו את האור העצום שהורדנו במשך הימים הנוראים הללו, לקחת כל ההחלטות הטובות שקיבלנו, את כל הנדרים שנדרנו לעצמנו, נדרים חיוביים הכוונה, כן? את כל מה שקבלות קטנות, את כל ההרגלים הטובים, ולאמץ אותם ולקבל אותם על עצמנו בתור גדרות, לא לתת לצאת מהגדר, שלא חס ושלום נצא מה... כמו שפעם באו אחד התלמידים של הצמח צדק, נכנס יום אחד, התוועדו, התלמידים של הצמח צדק התוועדו. אז אחד מהם אמר: אני ראיתי ערב שבת את הצמח צדק יוצא מהמקווה, ואיזה אור היה לו על הפנים. אפילו בשבת אין לו אור כזה, אור מיוחד, שווה לחיות כל החיים בשביל לראות איך הצמח צדק יוצא מהמקווה בערב שבת כמו מלאך השם צבקות. יום שישי לאחר ההתוועדות הזו, כל אנש היו בפתח המקווה, רוצים לראות את הצמח צדק יוצא מהמקווה. אז הוא חש בזה, הוא ראה מולה. מה עשה? יצא מהפתח האחורי של המקווה. היה שם איזה פתח אחורי, יוצא אל איזה שדה קטן. בהתוועדות לאחר מכן, ואמר לשמה שלו: תגיד להם שכולם ילכו הביתה, אני לא מוכן שאף אחד... מה זה הדבר הזה? איזה מין הנהגה זו? הלכו הביתה. בהתוועדות שלאחר מכן, אז אחד החסידים אומר: צמח צדק יצא מאחורה, יצא אל השדה. הייתי רוצה להיות העז, היו שם בשדה הזה איזה עיזים. אמר: הייתי רוצה להיות אחד העיזים בשדה, שאיך העיזים האלה זכו לראות את הצמח צדק יוצא מהמקווה בערב שבת. שמע אותו אחד התלמידים הגדולים של הצמח צדק בהיוועדות, הרב הלל כמובן. אמר לו, לא הבנתי, מה אתה רוצה, מה היית רוצה להיות? הוא אומר לו, היית רוצה להיות אחד העיזים. העיזים זכו. תראו אותו משהו להיות אדם שלא רואה אותו ולא זוכה. אמר לו רבי הלל ככה, אמר לו, תראה, מה שאתה אומר זה נכון רק בתנאי אחד. שאם אחרי, אתה עז כשאתה רואה אותו. אבל רגע אחרי שסיימת לראות אותו, הוא הלך, תחזור להיות בן אדם. אל תישאר עז. הגענו לימים הנוראים, חגים, חגי תשרי, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, ארבעת הימים מיום הכיפורים לסוכות, סוכות, שמיני עצרת, שמחת תורה. אספנו אור, 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 אור. ראינו את המראות, מראות אלוקים. הטעות הכי גדולה זה להישאר עז. עכשיו צריך לחזור להיות אדם. צריך להיות אדם. ולא בן אדם, אדם. כמו שהזוהר הקדוש כותב על הפרשה, שלהגיד למישהו בן אדם זה לשם גנאי. זה האדם אחרי החטא. איך? אינה חינמי. זה הבן של אדם אחרי החטא. לפני החטא לא היו לו בנים. כולנו היינו כלולים בתוך אדם ראשון. אבל אחרי החטא כבר יש בנים. אז אנחנו לא אומרים לאף אחד תהיה בן אדם. תהיה אדם. תהיה אדם. אם ככה, זה הדבר ראשון, העניין של הגבולות. העניין של הגבולות בהתנהגות, בדיבור, בצורת המחשבה, במה שמותר לראות. גבולות לעיניים, גבולות לאוזניים, מה שצריך לשמוע, מה שלא צריך לשמוע. אדם לא צריך לשמוע לשון הרע. אין שום סיבה בעולם שישמע לשון הרע. היום גם כשיודעים כמה המסכים, המדיות, הרשת, כמה זה מלא בכל מיני מראות אסורים, בכל מיני רכילות, בכל מיני לשון הרע, נוראים, נוראים, שיימינג. אדם צריך לדעת, לשים גבול, לדעת למה הוא לא נכנס, לקנות לעצמו את הגבול, לקחת קודם כל תוכנות צינון, בוודאי לכל הילדים, תוכנות צינון הכי קשות, לא לרחם ולא לעשות שום חשבונות. אחרי כן לעצמו ייקח תוכנות צינון, אין אפוטרופוס לעריות. אף אחד שלא יחשוב לי זה לא יקרה, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין, לא, יש אחוז שלא, לא, זה 100% נופלים. למה? כי המוחות שיושבים מאחורי המסכים ומתכננים אותם, הם משקיעים, זה הרבה יותר מתעשיות הנשק והתרופות יחד. תבינו, תעשיות הנשק לבד זה יכול להיות, זה סדרי גודל במיליארדים של יותר מכמה מדינות התקציב שלהם. תעשיות הפרמסי של הרפואות זה תקציב של כמה מדינות. תיקחו את שניהם ביחד, זה התקציב שיושב מאחורי המסכים. גוגל, וואטסאפ, אינטרנט, פייסבוק, טוויטר, כל החברה האלה. יוטיוב. תבינו על איזה תקציבים מדובר. הם משחקים לנו בראש. כל מי שמשתמש במסכים האלה, כולל מי שחושב שהוא שולט בזה, משחקים איתו. משחקים איתו, פשוט. ככה, מי שלא ראה את הסרט הזה בנטפליקס, מסכי השן זה נקרא, חייב לראות אותו. תקבלו קנה מידה, תראו את זה גם לילדים, תקבלו קנה מידה איך שולטים קומץ של אנשים בכל העולם היום. בכל העולם, יכולים להקים ולהפיל משטרים. אז אדם צריך לדעת את זה, שים לעצמו גבול, שים לעצמו מחיצות. ידע מתי הוא מחבא את הדבר הזה, מחבא, לא משאיר אותו שקט, פשוט מחבא אותו, מחבא. לא קרה כלום. אתם תראו, העולם לא מתהפך, לא קורה שום דבר, שום דבר לא קורה. השמיים לא נופלים, אתה לא מפסיד פרנסה, שום דבר לא קורה. זה דבר מאוד 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 מסוכן. זה לא רק הפלאפון, זה גם הטלוויזיה. אנשים שרואים הרבה טלוויזיה, בסופו של דבר מצליחים להגיע אל הדעת שלהם ולשחק איתם. לא יעזור שום דבר. כשאתה מקבל שטף של מידע חד כיווני, בסופו של דבר נדמה לך שזה כל העולם. מה שאתה שומע שם זה כל העולם. מראים לך את, את החדשות, את מה שקורה, מראים לך נקודה צרה בלבד, מראים לך אותה כאילו זה כל העולם כולו. אדם צריך להיזהר בדבר הזה. לשים לעצמו גבולות, לא להיכנס לבלבול. מהבלבול מגיע מבול, וזה התוצאה. מהבלבול מגיע מבול. מבול זה לאו דווקא מבול של מים כמו שהיה בזמן נוח דווקא. מבול זה הכוונה של שטף של צרות, שטף של בעיות, שטף של מחשבות לא נכונות שמובילות את האדם בדרך כלל לדיכאון, לעצבות, למרירות, לחוסר עניין בחיים. למה? כי זה מבולבל, אין סדר, אין דרך, אין מראה מקום, אין ציונים, אין תמרורים, אין שום דבר, זה מבולבל. אין אדם שהוא חסין לזה, אין, שיהיה הרב הכי גדול ושלא משנה מה הוא יהיה. הוא לא חסין, אין חסינים בפני הדבר הזה. אדם שמציב לעצמו את הגבול, מציב לעצמו את הגדרות, שמתעמת עם הבלבול, מייצר סדר. אם לא, יש מבול. תגיד, זה לא סוף העולם? אני מסכים, מבול זה לא היה סוף העולם, נכון? בסוף נשאר נוח. איפה הוא נשאר? בטבע. אדם צריך לדעת להתפלל, תיבות זה תיבות התפילה, להתפלל על מצבו. להתפלל על המצב, להגיד לבורא עולם, עוד מול בורא עולם תעמוד ישר, תהיה כן עם עצמך. תגיד, בורא עולם, אני לא מצליח להשתלט על זה. לא יכול. לא עובד. כמה פעמים קיבלתי החלטה? אני לא מצליח. תעזור לי. לא מצליח להשתלט על זה, תעזור לי. תעזור לי להחדיר את זה לילדים, תעזור לי להכניס זה הביתה, את הסננים האלה וזה. אין ברירה, זה כלי עבודה. אין לי ברירה, אני צריך מחשב, אני צריך אינטרנט, אני צריך פלאפון, אני צריך את המסך. תעזור לי אבל להשתלט על זה. לא ליפול. לשמוע פחות לשון הרע, לא לשבת כמו זומבי כמול הזה, לזבזב מכאן לשם, משם לכאן. לא, אני רואה רק ספורט. אתה באמת רואה רק ספורט? אתה באמת רואה רק ספורט? והפרסומות באמצע, והבין הפרסומות שאתה מזבזב לכל מיני מקומות, והחדשות. מה, אז נחיה בלי חדשות? כלל נקוט בידינו. אדם ישמע את מה שהוא צריך לשמוע, ואם הוא צריך לשמוע את זה, זה יגיע אליו, בין אם הוא יראה חדשות ובין אם הוא לא יראה חדשות. ואם הוא לא צריך את זה, זה לא יגיע אליו. הוא לא צריך את זה. מה עזר ששמעת עוד משהו על ביבי, עוד משהו על ההוא, עוד משהו על ההיא? מה זה עזר לך בחיים? מה זה קידם אותך? לא יכולת להשתתף ברכילות כשישבת עם החבר'ה? אז חסכת רכילות. לא הפסדת מזה כלום. לא נהיית בגלל זה טמבל, הפוך. שמרת על דעת משוחררת, דעת קרובה יותר לבריאה, דעת בריאה. בכל אופן, כשיש לאדם שטף של אדם יוצא לעבודה, עזבו מסכים, אדם יוצא לעבודה, זה נקרא שהוא עכשיו חווה מבול. מבול של טרדות, מבול של טלפונים, מבול של פניות, מבול של דברים שהוא צריך לזכור, מבול, הוא חווה מבול. כשהוא חווה את המבול הזה, הוא צריך להיכנס לתיבה. התיבה זה תיבת האמונה, התיבה זה תיבת התפילה. להתפלל זה לא רק התפילות הפורמליות בבית כנסת או במניין. להתפלל, אדם מתפלל על כל דבר. הוא מתפלל על הכוס מים, הוא מתפלל שהשם יעזור לו עם החנייה, הוא מתפלל שהשם יעזור לו עם הפקיד במס הכנסה, שהשם יעזור לו בכל דבר ודבר, שהשם יעזור לו לקדוח חור ישר בקיר, שלא יצא לו פתאום איזה משהו לא עקום. שם יעזור לו בכל דבר שהוא עושה, במה שהוא כותב, במה שהוא לומד, במה שהוא מדבר. הוא מבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא, זה תפילה. זה תפילה. צריך לזכור בסופו של דבר, כשיש יותר שטף ויותר דברים ויותר ויותר ויותר, בסוף התיבה צפה על גבי כולם. זאת אומרת, דווקא הניסיונות, השטף, הדברים שאתה מתמודד איתם, אם בנית תיבה, אם בנית גבול, מסגרת, אז המסגרת הזו הצטפה על פני המים. זאת אומרת, ככל שהמים עולים, אתה עולה יותר גבוה. אתה לא מפסיד מזה. אתה רק עולה יותר גבוה. מה התנאי? שתהיה בתוך המסגרת. אפילו תהיה עם כל החיות שלך. כל החיות שיש בתוכך, עם האריה והנמר והנחש והשועל והכל, הכל יש לך בתוך הטבע הזו. אבל את הכל תמרים כלפי מעלה. הכל מתעלה. הכל עובר שדרוג. זה לא נשאר אותו אדם חייתי. לא, זה אדם אחר יוצא משם. מה תנאי? תבנה גבול, תהיה בטבע. תהיה במקום שיש לו מידות. 300 אמה אורכה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. מידות מדויקות, למה לא נתן לו? אמר לו 300, שיבנה 310, מה הבעיה? אמר לו 50, יבנה 51 וחצי. 50 מינימום. לא, אני אעשה לך יותר, אני אעשה 51 וחצי, למה לא? ממילא המבנה של הטבע הוא לא מבנה לסירה או לעונייה. אף אחד לא היה רוצה להיות בטבע הזה. קראתי לכם ספר הישר בפני שנתיים אולי, שאומר שהטבע הזו בנויה כמו סיגר. נוח בטבע התגלגל בכל יום עשרות גלגולים. הטבע הייתה upside down, כמו סיגר בתוך המים. מתגלגלת. אין קער, זה עונייה בלי קער. היא לא יכולה לשבת על פני המים. שרה וארוכה וגבוהה. זה מתכון לנפילות, להתהפכויות. יש אדם, גם אדם שבטבע ויש לו גבולות והכל ברור, עדיין הוא יכול לחוות את ההתהפכויות האלה. אבל מה בסוף? בסוף זה חוזר למצב הנכון, כל דבר במקום, אתה מתקדם עד שהמים יורדים, אתה נמצא על איפה? בראש הער, בראש הערת, הער הכי גבוה. אתה נמצא על ראש הער. איפה אתה מוצא את עצמך אחרי כל השערה והמבול והזה והעליות והירידות וההתהפכויות? בראש הער. התנאי זה שאתה בתוך הטבע. מי שלא היה בתוך הטבע לא ניצל. הטבע של ימינו זה התעמדות לדרך התורה והמצוות. אין משהו אחר. אין, תראו, הכל מתפרק מסביב. הכל בלי יוצא מן הכלל מתפרק מסביב. לא יישאר שום דבר שפורץ מסגרת, לא יישאר. יש ניסיון אנושי, היסטורי, והתורה מעידה על זה פעם אחר פעם, שנה אחרי שנה אנחנו קוראים את זה, ושנה אחרי שנה אנחנו לומדים את זה. לא יכול להישאר משהו בתוך הבלגן. חייב בסוף לחזור הכל לסדר. זה הנהגת הטבע. הכל צריך לחזור לסדר כפי שהוא נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא. מה שלא יהיה בסדר הזה, הוא לא יהיה בתוך טבע, הוא הולך עם המבול. הוא לא ישר. זה לא משנה איך קוראים לזה ואיך קוראים לזה, זה לא משנה, זה לא ישר. זה יעבור את כל הטלטלות. הדרך היחידה שלנו זה להישאר צמודים, להישאר אדוקים, צמודים לטבעות ולמידות ולמסגרות. כן, המידות של הטבע, 300 זה שין בגימטריה, 50 זה נון, ולמד זה 30. זה אותיות לשון, למד שינון, לשון, לשון, חיים ומוות ביד הלשון. אדם יכול להגיד בפה תפילה, להגיד בפה בקשה, להגיד בפה את הדברים באופן כזה, והקדוש ברוך הוא נענה לו, מסביר לכל חי, רצון, תביע את הרצון שלך, תגיד מה אתה רוצה, תדבר, מה אתה רוצה, לא, השם יודע מה אני רוצה. הוא יודע, הוא באמת יודע, אבל הוא רוצה שתגיד. אדם מוציא משהו מהפה, הוא קובע אותו במציאות. אדם כותב, הוא ממש קובע את זה במציאות. כתב זה ממש השארת רושם, זה לא כמו כתיבה במחשב. כתיבה במחשב, אתה יכול לכתוב שם הוויה ולמחוק אותו במחשב. לא להדפיס, זה פיקסלים, זה לא כתיבה, זה לא משאיר שום רושם. זה לא נחשב כתיבת שם השם, אבל אדם לוקח עת וכותב, זה השארת רושם בעולם. זה המשכה של אותיות המחשבה לאותיות הדיבור, לאותיות הכתיבה. זה קובע רושם בעולם. אז אדם מתפלל, כותב תפילה. כל אדם צריך שיהיו לו תפילות אישיות כתובות. בלי נזר, פעם אני אראה לכם, לי יש שני דפים עמוסים של תפילות, אני מסכן, אני צריך הרבה תפילות. יש לי שני דפים עמוסים של תפילות. תפילות שאני חיברתי לעצמי, לקחתי כל מיני פסוקים, כל מיני אמירות, כל מיני זה, ושאני חוזר עליהם, כל פעם על פסוק, על שניים, על שלושה, וחוזר עליהם, בקש מהשם. אחת התפילות העוצמתיות זה, כי אתה צדיק על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. נכון, נשמע לכם משפט תמים. כי אתה צדיק על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. עכשיו בוא נתחיל לשים דגש מילה מילה, תראו מה קורה. כי אתה צדיק. כי אתה צדיק. כי אתה, זאת אומרת, זה להגיד אתה לקדוש ברוך הוא, כמו פה, נוכח. אתה צדיק. אתה א' אתה אותי עוד שפה עברית, אי מוצאות הפה, אי דמלכו. צדיק. מה זה צדיק? אתה צדיק. על כל הבעלי, עם כל מה שקורה לי, על כל הבעלי, על כל הבעלי, על כל הבעלי, על כל הבעלי. אני הרשעת, אני הרשעת, אני הרשעת, אני הרשעת. תגידו את זה כמה פעמים בתפילה. תראו, אם אתם לא בוכים, אתם קשוחים מפלדה. קשוחים מפלדה אם אתם לא בוכים. אם אדם מעיין בזה, מעיין בפסוק הזה לדוגמה, הוא מתפרק. פסוק אמיתי. או על זו הדרך, כן? זה לא חייב להיות פסוקים. גם אדם יכול לקחת מהתפילה עצמה. אדם יכול לחבר לעצמו. לחבר לעצמו תפילה. שחוזר עליה. זה תפילה אישית. לומד, מלמד את השפתיים שלו להוציא בקשות לקדוש ברוך הוא. אז כל הזמן הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא בכל עניין שהוא עושה. זה הפך דור המבול. הם שלחו את הקדוש ברוך הוא, רצו לשלוח אותו מפה. אנחנו יודעים יותר טוב, אנחנו נעשה יותר טוב, אנחנו תקבע את הגבולות, זה שלו, זה שלו, זה שלו, אנחנו נערבב את הכל. מה ששלך שלי, אני אקח, אני אחטוף, אני אגזול, אני חמאס, מעלה הארץ חמאס. האונקלוס מתרגם חטופים, חטפו, חמאס, חוטף. כי אין גבול, אין שלך, אין שלי, אין גבול, הכל אני חוטף. זה הנהגה שהיא לא הנהגה יהודית. אני צריך לדעת את זה, זה לא הנהגה יהודית. מה זה בבל? מה זה המגדל הזה? המגדל הזה, קודם כל צריך לדעת, גם דור הפלגה, אמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא הציף את העולם. רק שם ההציף כתוב בהיפוך אותיות, כתוב לא הציף, כתוב ויפת. ויאמרו אב נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. וקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה אומר להם, משם אפיץ, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ. ויפץ ויצף זה אותה מילה בהיפוך אותיות. אז גם שם יש הצפה, רק זה הצפה שונה. מה המיוחד בהצפה השונה הזו שם? מה המיוחד בהצפה השונה שם? שם יש כוח אחר לגמרי. אם בדור המבול עיקר הפעילות שלהם הייתה, כיוון שאדם שהוא מלא בעצמו, הוא לא יכול לחיות עם מישהו אחר. כלומר, אם אדם מלא בעצמו, הבוקר ראיתי איזו ידיעה מדעית שצילמו, הצליחו לצלם, איזה טלסקופים מיוחדים, לא חשוב, חור שחור שבולע כוכב בגודל השמש שלנו. שוטה אותו. והכוכב הזה, שמש, הוא בולע שמש. כוכב מאיר באור עצום. והחור שחור בולע אותו ואין אור יותר של השמש הזה. נבלעת, נגמרת. נגמרת. במשך חצי שנה רואים איך החור השחור יונה כמו חוטים של ספגטי את הכוכב הזה, החומר שלו מתפרק, של השמש הזו, עד שהוא נבלע לגמרי בחור השחור. למה השם ברא חורים שחורים במציאות? מישהו חשב על זה פעם? אבל השם לא ברא שום דבר, אלא אם כן זה כלי לעבודת השם. כל דבר במציאות הוא כלי לעבודת השם. אם לא, הוא לא נברא. אז מה החור השחור מסביר לנו בעבודת השם? אומר לך החור השחור ככה, תקשיב, אם יש אדם שהוא מלא ברצון לקבל לעצמו, גם אם תעמוד לידו שמש, הוא בולע אותה ומחשיך אותה. גבר או אישה, אישה או גבר, בוס ועובד, שני שותפים, אם אחד מהם חור שחור, גם אם השני הוא שמש, החור השחור יבלע אותו, יחשיך אותו. לא ייתן לו להתפתח. מה יש בחור השחור? הוא מלא בעצמו, הוא מסה. הוא מסה כבדה מאוד 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 מאוד, פי טריליון מהשמש. זה מה שבלע את השמש הזה, זה מסה פי טריליון מהשמש. אגב, היא לא בהכרח יותר גדולה פיזית מהשמש. היא יכולה להיות כדור לא גדול מאוד, אבל המסה שלו היא עצומה. טריליון, פי טריליון מהשמש. אז זה בולע. מה זה אומר? זה מלא בעצמו. מלא בעצמו. אני, ואני. כן? אחד שמלא בעצמו. הקדוש ברוך הוא אומר עליו, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. יש סל. הוא כל כך מלא, מילא את הסל שאין לי מקום כבר, אומר הקדוש ברוך הוא. אז תן לו להתעסק עם עצמו לבד. שילך להתמודד לבד. נראה אותו. בוא נראה אותו לבד. אדם שמלא עם עצמו הוא בעייתי. דור הפלגה, דור המבול, הם היו מלאים בעצמם. היה להם ארוגנטיות, יומרה אנושית, הם חשבו, אנחנו נשנה, נעשה, אנחנו יודעים יותר טוב מהקדוש ברוך הוא, אנחנו נעשה ונעשה ונעשה. לכן בדור כזה הם לא יכולים להיות מאוחדים. כל אחד חושב שהוא החכם הכי גדול. כל אחד חושב שמותר לו הכל. אז הם לא יכולים להיות מאוחדים. דור הפלגה לא ככה. דור הפלגה, הם כולם היו חכמים. אבל הם ידעו מה? הם ידעו שיש בורא לעולם. הם ידעו שכשאתה בודק מה קורה פה על הארץ, יש חוקיות שאי אפשר לשנות אותה. אם אתה תערבב פה בארץ, אתה תקבל עוד פעם מבול על הראש. אם לא מבול של מים, מבול של אש. אתה תקבל. מה הם חשבו לעשות? כיוון שהם היו מאוד חכמים, הם אמרו, נעלה אל המקום שממנו יורדות ההוראות, אין על הארץ, ששם נקבעים החוקים, ונשנה את זה שם. איך?
אם הם היו כל כך חכמים, איך הם יכולים לחשוב
שיוכלים לבנות
יותר מגדל
יותר
גבוה, והגיעו לכל
המגבל המלטות? אז באמת, זה, הם לא בנו, הכוונה היא לא שבנו באמת מגדל פיזי. כי אם הם היו רוצים לבנות מגדל גבוה, הם היו הולכים לאיזה הר. ובונים את המגדל הגבוה להר, שזה יתחיל גבוה, נכון? לאן הם הלכו? לבקעת שנער. ככה נקרא המקום, בקעת שנער. בקעה מה זה? זה מקום גבוה או נמוך?
שקוע.
שקוע, נמוך. אז אם הם רוצים לבנות מגדל גבוה, הם לא הולכים למקום נמוך. אומר האריזה בליקוטי תורה, בקעת שנער, שנער, כמה זה בגימטריה? שין ונון, 350. ועין, 70, 420. וריש, 200, 620. מזכיר לכם משהו 620? כתר, נכון? 613, שבע מצוות רבנן. אבל בעיקר 620 זה כתר. מה הם רצו לעשות? לאן לעלות? לכתר. מאיפה מתחילות הספירות? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצרות, יסוד ומלכות. לאן הם רוצים לעלות? לכתר, למקום שבו נקבעים הדברים. מה זה מגדל? מגדל בגימטריה 77. כמניין מזל. מזל בגימטריה 77. המזל זה מלשון נזילה. נכון? דיברנו על זה כמה פעמים. מזל זה מלשון ליזול. הכל נוזל. יש פרק בתהילים. שאומר ככה. כשמן התור על הראש יורד על הזקן. הזקן זה כאן הארון, יורד על פי מידותיו. כולם מכירים, נכון? מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר הרבה תהילים? אדם קורא את זה, מה הוא קורא? כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן. הזקן, זקן הארון, יורד על פי מידותיו. שמן מה זה? שמן זה חוכמה. מאיפה הוא יורד על הראש? ג' ראשונות. חוכמה, בינה, כתר חוכמה, בינה. ג' ראשונות. הוא יורד. עכשיו הוא יורד על הזקן. איך זה יורד על הזקן? זה יורד מפה, נכון? שימו מים, אם יש לך בן אדם זקן, זה יורד לו ככה. על הזקן. ויורד מהזקן על פי מידותיו, על שבע המידות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצר, עוד יסוד ומלכות. מה יורד מלמעלה? החוכמה. שמן של החוכמה יורדת למעלה, זה נוזל, נכון? זה נוזל. פה שתי הנקודות האלה, חוץ מרקות, הן גם נקראות מזלה. מזלה. מזל. המזל נוזל. המזל נוזל. מה זה מזל? פעם דיברנו, אולי נדבר בהזדמנות נוספת, מי שרוצה יראה את ה... מה כותב המכתב מאליהו על זה, באליהו דסלר, יש לו מאמרים יפייפים שם, אחד המאמרים היפייפים, על פרשת נוח עוסק בעניין הזה של המזל. של המזל, מה זה מזל? מה זה נבנה לנו מגדל וראשו בשמיים? זאת אומרת, מגדל, הכוונה הם רצו לעלות אל למעלה מהמזל, ולשנות את האופן שבו השמן יזל, איך הוא יזל? קום שעכשיו ירד גשם, פה נוריד את הגשם במדבר. ואנחנו נקבע איפה ירד הגשם. אנחנו נקבע למי יגיע מבול, ולמי יגיע עכשיו מזג אוויר קיצי ונעים. אנחנו נקבע איזה גילוי של באר נפט יצא איפה, אנחנו נקבע את זה. איך נקבע? נעלה אל מעל המזל. אם המזל של הסעודים שיהיה להם בארות נפט, אנחנו נשנה את זה. נעשה אצל השוויצרים שלהם בארות נפט. אנחנו יכולים לשנות את המזל. באמת אפשר לשנות את המזל? מה אתם אומרים? אפשר לשנות את המזל? הצבעה, מי חושב שאפשר לשנות את המזל? רק מיעוט חושב שאפשר. רבותי, ישראל, יהודי, יכול לשנות את המזל. הוא מעל המזל, ולכן הוא יכול לשנות אותו. הוא נמצא במקום של המגדל מלידה. נכון, פעם איזה מטפס הרים, אתגרי, מנכ״ל של איזה חברה גדולה, כבר עשה את כל האקזיטים האפשריים והכל, כבר יושב על מיליארדים, שעמם לו בחיים, הוא מתחיל לטפס הרים, והוא מחפש את הפסגות היותר גבוהות, הפסקות היותר גבוהות. עכשיו, בשביל לטפס הרים בצורה מקצועית, אתה צריך ציוד ולבוש ואימונים וצוות וכו'. הוא מגבש לעצמו צוות וקונה לו את כל הלבושים, כל הטבעות, כל המקדחים המיוחדים, כל הקליפסים, הכל, יש לו את כל הציודים והכל, הוא מטפס לאט לאט פסגה אחרי פסגה, הוא עולה, 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 עולה. יום אחד הוא מחליט לטפס לפסגה הכי גבוהה בעולם, נגיד לקילימנג'רו, בסדר? נגיד שזה הכי גדול, הכי גבוה בעולם. והוא בתום מסע של שלושה, מפרך של שלושה שבועות עם כל הצוות שלו, מגיע בסוף אל הפסגה, הוא עומד שם, הוא רואה איזה מגרש כזה, לראש הפסגה הוא אומר, יש איזה מגרש, הוא מגיע באפיסת כוחות שם על הזה, ופתאום הוא רואה שם איזה ילד, מטייל עם איזה כבשה, שניים, שלוש כבשים, רואה שם את הצון למעלה. הוא אומר לילד, תגיד לי איך הגעת לפה? המטפס שרים שואל את הילד, תגיד לי איך הגעת לפה עם הכבשים? אני שלושה שבועות בדרך. הוא אומר לילד, אני לא מבין אותך, אני נולדתי פה. ישראל נולד, אנחנו נולדנו, יהודים נולדנו מעל המזל. אנחנו בטבע שלנו מעל המזל. ישראל למעלה מן המזל. אדם יכול מישראל לשנות את המזל שלו, רק צריך להבין מה זה מזל. אבל בעיקרון אדם יכול לשנות את המזל שלו בכל רגע נתון. אתה לא צריך בשביל זה שמות קודש, ואתה לא צריך בשביל זה עכשיו איזה דברים חריגים ומיוחדים, ואתה לא משנה ומחפש לשנות את הרצון האלוקי. לא צריך. הרצון האלוקי ממילא הוא להיטיב. אתה רק צריך להתחבר לרצון האלה. אתה צריך להתחבר לרצון האלה. דרכו של הטוב להיטיב. אין רע יורד מלמעלה. אין. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה להיטיב. אתה צריך רק להתחבר לרצון שלו להיטיב. למה אני לא רואה בכל רגע נתון את הרצון להיטיב בהתגלמותו? אני רואה פתאום פה איזה מקרה קשה של רצח, שם בר מינן איזה אונס, פה איזה... למה אנחנו רואים את זה במציאות? איך יכול להיות רע במציאות אם אין רע יורד מלמעלה, אם דרכו של הטוב להיטיב, אם מפי עליון לא תצאנה הרעות והטוב, רק טוב? אז איך יכול להיות שיש רע? אלא הרע זה מעשה בני אדם. הרצון האלוקי הוא טוב. הרצון האלוקי הוא כמו שקע חשמלי. שקע חשמלי, יש שם זרם. הזרם הזה הוא יכול להיות טוב. חבר אליו מעברר, הוא מוציא לך אנרגיה של רוח. חבר אליו תנור, יוציא לך אנרגיה של חום. חבר אליו מזגן, יוציא לך אנרגיה של קור. אתה יכול, מה משנה את מה יוצא ממנו? הכלי. הכלי שאתה מחבר אליו. אנחנו הכלים. הקדוש ברוך הוא זה השקע. הוא מוציא טוב. איך הטוב הזה בא לידי ביטוי במציאות, זה תלוי בנו, בכלים. אז לפעמים הכלים לא מראים את המציאות מי יודע מה כמה. אם אדם הוא לא כלי טוב, אז לפעמים במציאות הוא רואה דברים לא חיוביים. אם הוא לא כלי מושלם, אז לפעמים הוא רואה את המציאות בצורה לא מושלמת. אני לא אומר שזה לא קשור לעוד דברים, אבל קודם כל צריך להבין, זה היסוד, זה הבסיס. זה קשור לעוד דברים, אבל זה היסוד, זה הבסיס. מה קורה עם אדם שהחליט להיטיב עם עצמו? כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, אם תטיב, שאת. תוכל להתעלות למעלה. תטיב! מה מבקשים ממך? תהיה יותר טוב. מה קורה לאדם כזה? הוא מיד משנה את ארגז הכלים שלו. זה נקרא המזל שלו. את ארגז הכלים שלו, את נקודות הפתיחה שלו. הוא מיד משנה את זה. מה זה מיד? ברוחניות אין מיד זבנג. אין. ברוחניות זה לא קרה. כי אם זה היה זבנג, אתם זוכרים, לא הייתה בחירה חופשית בעולם. אם אדם היה שומר שבת, צאת שבת היה מוצא שקית של זהב בפתח הבית, כולם היו שומרים שבת. או אם אדם היה עובר עבירה, היה גוזל, באותה שנייה שהוא גוזל, אבן הורד, יוחד, איזה ציפור זורקת לו אבן על הראש, אף אחד לא היה גוזל. ברוחניות אין תגובה כמו כספומט, או כמו מכשיר להוצאת פחית קולה. אתה שם מטבע, זה ככה, בוא פיוצאת קולה, איזה יופי. ברוחניות זה לא עובד כך, כי אם זה היה עובד כך, לא הייתה בחירה חופשית. ועיקר הדבר זה שאנחנו נפעל על פי בחירה חופשית. אז ברוחניות זה לוקח זמן. כמה זמן זה לוקח, אתה לא תדע לעולם. לא תדע לעולם. כי אם תדע, זה עוד פעם איבדת את הבחירה. אתה צריך להאמין שזה יקרה. כיוון שהזמן חלף מזמן, אז אני עוצר פה. אבל שתדעו לכם, כל העניין של עבודה זרה בעולם, כל העניין של עבודה זרה בעולם, מבוסס על זה, על מה שאמרתי לכם עכשיו. שברוחניות אין תגובה מיידית. אז העבודה זרה, איך היא מצליחה? מופיע בגמרא, בלי נדר אני אראה לכם את זה, אני נעביר שיעור על זה. איך היא מצליחה? עובדי עבודה זרה היו יודעים לכוון לאותו אדם הזה, יש לו מזל, עכשיו הוא צריך לקבל, הוא היה טוב, הוא עשה מעשים טובים, הוא עבר איסורים. הוא עבר איסורים, שזה גם מזכך ומיישר ובונה כלי, ועכשיו מגיע לו טוב, מגיע לו להיות בריא. כשהוא נכנס לעבודה זרה של בעל פאור חולה, יוצא בריא. איך? בדיוק באותו יום הוא היה נהיה בריא גם אם לא היה הולך לעבודה זרה. אבל הוא החליט ללכת לעבודה זרה. והפוך, והפוך, יש דברים הפוכים גם כן. אני אראה לכם את זה כתוב עם עוד קצת הסברים, זה מאוד מסתבר, מאוד הגיוני, מאוד, פתאום אדם מבין כל מיני דברים שקרו לו בחיים. הוא מבין כל מיני דברים. אז יהיה רצון קודם כל שנזכה להציב גבולות, לקבוע את המחיצות, לחזק אותם, לחזק את המחיצות הקיימות, לקחת את ההחלטות הטובות, לקבוע אותם בליבנו ביסודות חזקים בעזרת השם. לקבל את ההחלטות הטובות, לעשות אותן מטרות, לעשות אותן מטרות שצריכים השנה להשיג אותן בעזרת השם, בלי שום הסכי דעת, בלי שום הסכי דעת. בכל מה שקשור להגנות, אני מפציר בכם, זה בנפשנו ממש, לא פחות מזה. אני לא מגזים מה שאני אומר. זה בנפשנו. בנפשו של העם היהודי, בנפשו של כל אחד ואחת. העניין של המסכים צריך וטעון טיפול מיידי וכמה שיותר מהר. מי שיסתכל, יראה, כל אדם, אני לא אומר שבזה אין יוצאים מן הכלל, אבל כל אדם, אם יסתכל ויראה כמה זמן מסך היה לו לפני, לא הרבה, 3 שנים, זה לא הרבה, לעומת כמה שיש לו היום, הוא ייבהל. הוא ייבהל. זה ב... מכפלות של מאות אחוזים. מאות אחוזים. שמרחם ויציל. יהיה רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. אשר רבי חנניה.
רבי חנניה מן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכה לצדיק, לפיכך ירבה